שלום וברכה, יום שני בשבוע, פרשת תרומה. אחרי המצווה העקרונית והכללית של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שבה פתחה הפרשה ובה דיברנו אתמול, אנחנו נכנסים לכלי הראשון שעוסקת בו הפרשה שלנו, מכל כלי המקדש, הארון. הארון עוד נמצא בקריאת ראשון, ואנחנו נמשיך עם הארון גם לכפורת שנמצאת עליו, מן הכפורת אל הכרובים היוצאים מן הכפורת ושוחחים מלמעלה. שם, בין שני הכרובים, ייוועד הקדוש ברוך הוא עם משה, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות. את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו ואמה וחצי רוחבו ואמה וחצי קומתו. הארון הוא הכלי היחיד במקדש שנאמר בו הציווי על העשייה בלשון רבים. כלל ישראל עושה אותו. כל הכלים האחרים נאמר ועשית שולחן ועשית מנורת זהב ועשית את הארון ועשו במקביל רק לדבר אחד לעצם ציווי המקדש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אולי זה מגלה לנו לפני הכל שעיקרו של המקדש, סודו, עניינו, נמצא במרכז הזה בארון. כל כלל ישראל עסוק בעשייתו. ננסה לנתח את זה עוד מעט. אחר כך באה ההלכה הבאה. הארון הזה העשוי עצי שיטים מסופה זהב טהור מבית ומחוץ, זר זהב צביב. וצריך לעשות לו בדי עשי שיטים, ויש בו הלכה מיוחדת רק לו. והביטה את הבדים בטבעות על צלות הארון, נשאת את הארון בהם, וטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו. כלומר, הבדים הם המוטות, יש גם לשולחן, יש גם לכלים נוספים, אבל רק בארון יש לא תעשה לב, ומי שעובר על הלב הזה לוקה, וזהו הלב של לא יסורו ממנו. בתוך חודש הקודשים, בארון יש את הבדים והם כל הזמן מוכנים למסע. כך מגדיר בעל ספר החינוך את המצווה הזו. לפי שהארון הוא משכן התורה, היא כל עיקרנו וכבודנו ונתחייבנו לנהוג בה כל כבוד וכל הדר וכל יכולתנו. על כן הצטווינו לבל נסיר בדי הארון ממנו, תמיד צריכים לצאת עם הארון לשום מקום במהירות. אולי מתוך תרדה וחיפזון לא נבדוק יפה להיות בדיו חזקים כל הצורך, ושמא חס ושלום ייפול מידם. צריך להבין את זה בעומק. לפי החינוך, הבדים שלא יסורו אף פעם הם איזושהי מגננה לשמירה שחס ושלום לא ייפול מידם ארון העדות, התורה. נגיע לזה עוד מעט, נמשיך רגע. ועשית כפורת, זהב טהור, המאתיים וחצי אורכה והמה וחצי רוחבה. הארון אם כן עטוף בכפורת, והכפורת היא שמירה על הארון. רק על הארון יש כפורת. אין כפורת לא על השולחן, לא על המנורה. ומהכפורת יוצאים שניים כרובים. ועשית שניים כרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפור. היו הכרובים פורסי כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם על הכפורת, ועכשיו מעניין מאוד, ופניהם איש אל אחיו. אל הכפורת יהיו פני הכרובים, אז לא הבנתי, פניהם לאן? אל הכפורת או איש אל אחיו? פני הכרובים דומים לילד וילדה, והם מאורים זה בזו וזו בזה, ומתארים את האהבה הגדולה של ישראל והקדוש ברוך הוא. ונתתה את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את העדות אשר אתן אליך, ושם ונועדתי לך שם, כמו שאמרנו. הדברים פלאים. אכן מצוות ועשו ארון עצי שיטים, היא המצווה היחידה שכל כלל ישראל מצווה בה. השולחן, המנורה, מייצגים נקודות פרטיות, מיוחדות. העושר, החוכמה. אבל מהו כל המקדש? כל המקדש כולו מרוכז בארון. בוא נשמע את דברי הרמב"ן הנפלאים, המסביר גם בתוך הדברים שלו את השאלה המרכזית שעוד לא העלינו. מדוע הארון פותח את כל כלי המקדש? ואני אסביר ההגיוני, כפי שהוא מופיע בביצוע בפרשת ויקהל, כפי שאומר אותו משה בציוויו, וכפי שעושה אותו בצלאל, שקודם כל הוא מקדים את האוהל ואת המכסה, ואז הוא בונה את הכלים. הנה דברי הרמב"ן, שמסביר את סמיכותה של כל פרשת המקדש, ועוד יותר של הארון, לכל סיפור סיום מעמד הר סיני וכריתת הברית שהייתה בסוף פרשת משפטים. הנה עיקר החפץ במשכן הוא מקום מנוחת השכינה, שהוא הארון, שנאמר ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. הארון הוא כלי יחיד מהכלים שאין בו שום שימוש. לא שמים עליו לחם פנים ולא מדליקים בו נרות. שם תיווצר ההתוועדות. על כן נקדים הארון והכפורת בחם, כי הוא מוקדם במעלה. וסוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני בפרהסיה, שוכן עליו בנסתר. כמו שנאמר שם, וישכון כבוד השם על הר סיני, וכך כתוב במשכן, וכבוד השם מלא את המשכן. והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני. ובדיוק כמו בהר סיני, בבוא משה היה אליו הדיבור אשר נדבר לו בהר סיני. וכמו שאמר במתן תורה, מן השמיים השמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ את אישו הגדולה, הרעך את אישו הגדולה, כך במשכן כתיב, וישמע את הקול לדבר אליו מעל הכפורת מבין שני הקרובים, וידבר אליו. המשך הדברים מתאר הרמב"ן בתיאור מדהים, שבעצם הארון, הכפורת, והקרובים העשויים זהב הם הר סיני קטן עם לוחות העדות, ומעליהם הכפורת, וההר בוער באש, וזה הזהב. וכל עניין המקדש, ששם יהיה בית מועד לדיבור ונקדש לכבודי. הקדוש ברוך הוא נדבר איתנו בהר סיני באש אוכלת מלמעלה, ואנחנו הכנו את עצמנו בקורבנות, בהגנות, בדם הברית, בברית שקראתנו עם הקדוש ברוך הוא במתן תורה מלמטה. את הר סיני, את התורה, אנחנו ממשיכים במשכן. את הארון, על הארון, אין לאף אחד מונופול. כולם. כולם עסוקים בו. וזאת הסיבה העמוקה של המצוות הלא תעשה שלא יסורו הבדים ממנו. ראשית מפני שלתורה אין מקום. בכל מקום שהיהודי לא ילך, הוא צריך להיות מוכן עם הבדים. עם הבדים הוא צריך לנוע, והם צריכים להיות מוכנים תמיד. לבל ייפול חלילה. אבל יש פה עומק הרבה יותר גדול. כשיהודי לומד תורה, הוא בעצם עצמו נעשה הארון. הוא נעשה המשכן של התורה. יש לזה סיכון. הסיכון הוא שהוא יכול לחשוב שמאחר שהוא צריך עכשיו להתרכז בלימוד התורה, הוא נמצא בפנים בתוך קודש הקודשים מבעד לפרוכת, והכפורת שומרת עליו, הוא צריך לנתק את עצמו מהסביבה, כמו שקודש הקודשים מנותק. הוא גם צריך לשכוח עכשיו כל מחשבה בעניינו של איזה יהודי אחר באיזשהו מקום. כמה מדהימה ההלכה שהתורה מלמדת אותנו שרק בארון קיימת, שגם בשעה שארון הקודש נמצא בקודש הקודשים, הבדים חייבים להיות בו, בתוכו, מוכנים ליציאה מהירה. כי מעת הצורך צריך יהיה לתת. רק יהודי שיודע להיות מרוכז בתוך קודש הקודשים, ולהיות עם בדים שמוכנים לצאת איתם מהמקום בעת הצורך כדי לזכות עוד יהודי בתורה הזו, כי הוא יודע שאת הארון עושים כלל ישראל ולא הוא. רק הוא יכול להיות שם לפנים. ומעל הארון הזה נמצאת כפורת. כי הארון, לוחות אלן בתוך ארון עצי שיטים. זוכות אבן של היציבות הקבועה הזאת של הר סיני, שלא מפסיק לשנייה אחת ונגנב איתנו והולך כל הזמן. בתוך עצי שיטים שפורחים וצומחים ועולים. וחייב שמירה. והשמירה היא כפורת זהב. ומהכפורת, מכוח הצמיחה והשמירה ביחד. והכוח הזה של והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה גם יחד. והכוח הזה של אדם שיודע להיות מרוכז בתוככי קודש הקודשים ולא לשכוח לשנייה שהבדים לא יסורו מהארון. והכוח הזה סומכים שני קרובים. פורסי כנפיים למעלה סוחחים לחנפיהם. לקרובים במקרא יש שני תפקידים. פעם אחת משמשים הקרובים לשמירה. אלה הקרובים שמשכין הקדוש ברוך הוא מקדם לגן עדן, לשמור את דרך עץ החיים. במקומות אחרים משמשים הקרובים כנושאי השכינה, יושב הקרובים. הקרובים משמשים אם כן שני דברים. ושני הדברים הם הדברים שדיברנו בהם עכשיו. הם השמירה על הכל, והם מה שנושא את השכינה. כל השכינה, כל הרשכנתי בתוכם, מתבטא דרכם. הם עשויים זהב, הם האש, שירדה על ההר וממשיכה כל הזמן. ושם, ההתוועדות שעל שמה כל אוהל מועד. לא שם, אלא מי שם. זה דבר מדהים, משה רבנו לעולם לא ייכנס לשם, מעבר לשבעת ימי המילואים. כי זה בקודש הקודשים, ושם ייכנס רק כהן גדול, ביום הכיפורים, והוא אף פעם לא יראה את הכפורת פנימה. אבל הקול היוצא משם, הוא הקול שיוצא כאשר משה רבינו נכנס אל אוהל מועד, ככתוב בסוף פרשת נשוא, ובבוא משה אל אוהל מועד, עד, והנה הקול יוצא בין שני הקירובים, והכל מדבר אליו. מדי שני הקירובים מדבר בחיריק קול, כמו שרשי מסביר, מדבר בקביעות כל הזמן, אבל הוא לא נשמע. מה שמשמיע את הקול הזה האלוקי, הוא הכניסה של משה לאוהל מועד. את הכוח הזה מחדיר משה לכולנו. החדירה שלי אל אוהל מועד, היא שמוציאה את הקול מבין שני הקירובים, והיא שמייצרת את ההתוועזות הגדולה. שם, מעל ארון העדות, מתוך הארון הזה שלא מפסיק לעולם, נוצרת ההתוועדות שלא מפסיקה לעולם. הר סיני פסק מקדושתו עם צום המעמד. ארון העדות. הארון הזה שיש לו מידה ומקום עשרה צחים. זה הכל. חז"ל אומרים שהוא אינו מן המידה. יש לו מקום ואין לו מקום. הוא למעלה מן המקום. הארון הזה הוא בעצם היהודי שבתוכו התורה. והקרובים פורסים כנפיים. כאשר פניהם אל הכפורת, אז פניהם איש אל אחיו. וכאשר פניהם איש אל אחיו, אז באמת מתברר שפניהם פנימה אל הכפורת. רק כאשר אתה יודע שאפשר בו זמנית גם להיות פניהם איש אל אחיו וגם פניהם אל הכפורת. זה נס מופלא בפני עצמו. רק אז אתה יודע את סוד המשכן, שכל עניינו בהר סיני בוער באש הפנימית שבכל יהודי ויהודי. והקרובים האלה מתארים לא רק את החיבור בין כולנו לכולנו, אלא קודם כל ובראש ובראשונה את הנעורים זה בזו, את כנסת ישראל והקדוש ברוך. האם לחינם זאת הייתה התמונה שהוציאה את טיטוס הרשע משלוותו כשהוא נכנס בקודש הקודשים? האם לחינם זאת הייתה התמונה שכשראו אותה הרומאים הם פרשו אותה בראשם הגס, בפירוש ההפוך ביותר שיכול להיות? האם לא מובן שזאת התמונה שמתארת את נצחיות ההתוועדות של ישראל והקדוש ברוך הוא דרך התורה הקדושה, את הדעות הבדים לא יסורו ממנו? יום טוב עלינו ועל כל ישראל.